כתוב, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לא לכפר עליו, ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון.
צו,
אנחנו כבר בצו. למה התחלתי, ויקרא? למה ויקרא חשבתי אתמול, הייתי בבית ביתו של רב יהודה, השם יחזק אותה. הוא תמיד חכם גדול, הוא היה תוך כדי כך. הוא באמת דיבר כל הזמן על הקורבנות. אנחנו בפרשת הקורבנות עוסקים בקורבנות. אז הוא אמר, הנה, הקרבנו כאן משפחה. לכן אמרתי באופן טבעי, פתחתי עניין של הקורבנות.
אדם כי יקריב מכם, כתוב.
אדם כי יקריב מכם, כן. אז כאן כתוב, העניין של הקורבנות, כתוב, רציתי, נתנו כתוב, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, כן, וערכו עצים על האש. כאן קורבן עולה, עולה כליל, זאת אומרת, שורפים אותו כולו. צריך להבין, יש שני סוגי קורבנות. יש קורבן שעולה, עולה כולו לשמיים, זאת אומרת, כולו נשרף. יש קורבנות שהכהנים אוכלים, יש קורבנות שישראל אוכלים אותה, כמו פסח ודברים כאלה. זאת אומרת, יש כל מיני קורבנות. מה הקורבן עולה? קורבן עולה שכל כולו לקדוש ברוך. זה מזכיר בהקשר לקורבנות כאן, שכל כולם לקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח. הוא אומר, אף על פי שהאש יורדת מן השמיים, יש אש מן השמיים, תרות הדלעלה, מה שאני כמו מעמד הר סיני, שזה בא מאלוקים, ויש אש מלמטה, מהעדיות. מצווה להביא מן העדיות. כאן שני האישים האלה מתחברים. זאת אומרת, החיבור הזה בקורבן עולה, שמצד אחד זה אש מן השמיים, האש היא מכלה את החומר, את הגוף, את הקורבן. על ידי זה שהאש שורף את הכל, הכל נהפך לדבר אחד. אז זה מראה שהכל מתחבר, הכל זה עניין אחד. עניין של הכללה, האש זה מכליל את הכל, הופך את הכל לעניין אחד. מה שאין כן קורבן שחלק אוכלים, חלק לא, זה עולה. וגם לגבי הקורבנות שצערנו הרב שמע, כל כולם עולה לשם. הכל עולה לשם. אתמול, אני אומר באמת, ראיתי את גבורתו של הרב יהודה, שכל הזמן דיבר על הקורבנות, על הקורבנות, על הקורבנות. לכן פתחתי באופן טבעי, בואו נעבור באמת לצו. וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זו תורת העולה, היא עולה על מוקדה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. אומר רש"י, מה זה צב? מדוע כאן צב? אין צב אלא לשון זירוז מיד ולדורות. למה דווקא כאן צריך צב? אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז, במקום שיש חסרון כיס. זאת אומרת, אם הכהן מקריב קורבן וחלק מהבשר הוא מקבל למשפחה שלו, והוא אוכל את זה או משהו כזה, אז אין לו חסרון כיס. בסדר, הוא הביא קורבן, אבל הוא מרוויח משהו מזה באופן פרטי. הוא אוכל את הקורבן, כמו שלמים למשל. אבל כאן עולה, יש לו חסרון כיס. הוא אומר, חסרון כיס צריך לזרז. כשאדם בדרך כלל אומר, מה יצא לי מזה? אני אוכל קורבן, בסדר, מקריב קורבן, מקבל משהו. אבל כאן הוא עושה כל כולו לשם. אז יש כאן חסרון כיס. אז זה אומר בעולה, כמו שאמרנו מקודם, עולה כליל לקדוש ברוך הוא. לכן הוא אומר, צריך כאן זירוז מיוחד. כן, זה טבעי הדבר שאדם קרוב אצל עצמו. כאן צריך זירוז מיוחד. בגלל שיש לו חסרון כיס, הוא עושה את זה למרות חסרון הכיס. זאת אומרת, למרות שלא יוצא לו מזה שום דבר, בכל זאת הוא מקריב את הקורבן. זאת אומרת, גם הקורבנות שבאיתמר, שמשפחת פוגל, כן, זה לא רק חסרון כיס, זה חסרון הכל. אבל זה קורבן, קורבן של עם ישראל, זה צריך לדעת. בזכות הקורבנות האלה, כמו מסירות הנפש שהייתה לאברהם ויצחק, אנחנו כאן נמצאים במקום הזה. הגענו עד מה שהגענו. יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם. אנחנו בפרק ג', נכון? פרק ג' משנה ח'.
היינו נשמתם.
אותיות נשמה. נשמת המשפחה הקדושה הזאת. משנה ח'. הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין. בשביל להבין את המשנה הזאת, אנחנו צריכים את ההקדמה. מה העניין של עבד ומה זה קשור? המשנה הזו עוסקת בעבד כנעני. וישווה הכתוב עבדים כנעניים לשדה אחוזה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, והתנחלתם אותם לבניכם, אחריכם, לרשת אחוזה. הכוונה היא לעבד כנעני. זאת אומרת, דינו של עבד הוא כנכס, כמו שיש לאדם שדה, ככה העבד הוא הנכס של בעל הבית, הוא שייך לו טוטלית, כן, העבד, מדבר על עבד כנעני. מכאן שעבדים נחשבים נכסים של בעליהם, כן, הלכה שאין קניין לעבד, שנאמר מה שקנה עבד, קנה רבו. זאת אומרת, אם עבד קונה משהו, אז זה שייך לאדון שלו. אז זה הכלל. עכשיו בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי כאן במשנה. הכותב נכסיו לעבדות, עושה צבא, והוא כותב בצבא, הנכסים שלי כולם אני נותן אותם לעבד. כל נכסיי נתונים לפלוני עבדי, או שכתב לו כל נכסיי נתונים בך, כתב לו מפורש לעבד הזה. יצא בן חורין. מדוע יוצא בן חורין? יצא עבד לחירות לפי שהעבד עצמו אף הוא בכלל הנכסים, כמו שהזכרנו למעלה, וכיוון שכתב לו כל נכסיו, כאילו קנה את עצמו, העבד קנה את עצמו, בן חורין, וקנה כל שאר הנכסים. הרי חלק מהנכסים זה העבד עצמו, אז הוא אומר, אין לך, הוא אומר לעבד, את כל הנכסים כולל את מי? את אותו בעצמו. אז לכן הוא יצא בן חורין. אבל שיער קרקע כלשהו, אומר, נותן לך את כל הנכסים לעבד, פרט לאיזשהו כלשהו, לא משנה, אפילו קרקע כלשהו, כמו שראינו, אפילו ממש חלקה קטנה, משהו קטן, אז הוא לא קונה את עצמו, לא יצא בן חורין. אבל שיער רבו לעצמו קרקע כלשהו, או מטלטל אם הוא מפסיף כאן בשם הגמרא, לא יצא בן חורין, לא יצא עבד לחירות, ולא קנה ממילא גם את הנכסים. שאין קניין לעבד כנעני, כרי כל מה שהאבן קונה, שייך לרבו, אבל האדם הזה השאיר לעצמו משהו, אז לכן הוא כלול בתוך המשהו הזה. וכל מה שקנה העבד קנה רבו. וכאן יש כמה פירושים על הדבר. רבי שמעון אומר, לעולם הוא בן חורין, עבד במצב כזה, אפילו שיער קרקע כלשהו, הוא חולק על התנא קמא, אפילו אין לו נכסים אחרים, אלא אותה קרקע ששיהיה, לעולם קנה עבד את עצמו ויצא בן חורין, אף שהדיבור, כל נכסי, אינו מתקיים אלא בעבד לבדו שקונה את עצמו. אין זה מבטל דיבורו שסובר רבי שמעון, מפלגים את הפלגין הדיבור הזה נקרא, מחלקים בין הנכסים בין העבד. או שאין השיעור פוגם בגט השחרור. כאן לומדים את זה מגט אישה, גם כשאדם מגרש אישה, אז הגט הוא מוחלט. אין, אם יש איזו שותפות, אדם מגרש את אשתו והוא אומר, בכל זאת הוא משאיר משהו כאילו בשותפות, אז הגט הוא לא גט. זה נקרא גט קריטות. לשון קראת. ממש קראת. הם לא משאירים שום דבר משותף ביניהם. אז כאן הוא אומר, שרבי שמעון אומר, אף שדיבור כל נכסה אינו מתקיים בעבד לבדו שקונה את עצמו, אין זה מבטל את דיבורו, שרבי שמעון מפלגים את הדיבור. מחלקים, זה לא כמו בגט, אלא מחלקים את זה בין בין בינו ובין העבד, והעבד אכן יוצא לחורים. עד מתי? עד שיאמר, הרי כל נכסי נתונים לאיש פלוני עבדי, חוץ מאחד מריבו שבהם. מסביר כאן הרב קהתי, כלומר, שלא פירש כלל את מה ששיער לעצמו, אלא התנה בדבר סתם, אפילו דבר מועד, כגון חוץ מאחד מריבו שבנכסי, אחד לעשרת אלפים, זה ממש לא רק פרומיל, פחות מפרומיל, אנו אומרים שנתכוון בזה לעבד, אף על פי ששווה העבד יותר מאחד מריבו, אז הוא מתכוון שחוץ מזה אני מתכוון לעבד, אחד מעשרת אלפים זה העבד. אפשר שבעיניו אינו עכשיו אלא כערך זה, או משום שנכנס בחלק ההוא שישאר גם חלק מגוף העבד שהוא נכסיו, נמצא שאין זה שטר קריטות, שכל כולו לא, אמרנו, הוא נותן את הכל על העבד, הוא נותן קריטות, אבל כאן מכאן שהוא שיער נעשו משהו, אז הוא מתכוון כאילו גם החלק הזה, כן, זה החלק המזערי הזה, זה חלק מהעבד, לכן הוא לא משתחרר. אנחנו נראות. אנחנו בקף, נכון? ברכת ישראל היסודית היא תוספת הדעת העליונה שבה נטוע שורש הדעה המיוחדה לישראל. ברכת ישראל היסודית, ברכה בכלל זה תוספת וריבוי, ככה מדברים. התוספת והריבוי והמייחד בעם ישראל, הוא אומר, זה הדבר הזה היא תוספת דעה עליונה שבה נטוע שורש הדעה המיוחדה לישראל, המרוממה מכל לשון. כן? עכשיו, בחר בנו מכל העמים וגם מכל הלשונות. הלשון העברית היא לשון הקודש. והיא הולכת בשטף של נבואה גנוזה, וממלא לשן תללי חיים את כל נשמה שבישראל. זאת אומרת, זה כבר עניין, העניין הכללי הזה נמצא בכל פרט ופרט. הנבואה הגנוזה הוא קרא לה. ואנחנו עם של נביאים. אבל מה, הדורות האלה זה, הנבואה לא מתגלה, אבל היא קיימת בפוטנציאל בכל עם ישראל ובכל אחד ואחד מישראל. זה ברכת ישראל היסודית, המיוחדת. ועומק החיים העליונים של האומה דווקא ממקור הדעה העליונה הזאת הם יונקים, דהיינו הנשמה האלוקית המיוחדת הזאת, שהביטוי שלה ממשי בא בהיסטוריה על ידי הופעת הנבואה בבית ראשון, מעמד הר סיני. קווי הדעת חודרים ממקור האומה הכללי בכל דורותיה ומתפשטים ברז הידיעה העקרית, ההכרה, השרויה בכל אחד ואחד מישראל. זאת אומרת, למרות שזה לא נראה, אבל הדברים האלה נמצאים בגנים, מה שנקרא, ובתורשה, מורשה קהילת יעקב, וכל הדורות וכל יהודי ויהודי, שבשבילה חיו בדורותיו את החיים הישראלים בכללם ובפרטם, כל אחד ואחד לפי מעלתו. אנחנו חיים בשביל הופעת הנשמה המיוחדת של עם ישראל, שזה אנחנו חיים, שזה גילוי אור השם בעולם. כל נתיבות העצות והמחשבות להנהגתם של ישראל, בענייני החיים והעולם, בענייני הקדושה והאמונה, בענייני המדע והרוח, בענייני הזמן והתדיריות, משפעת זו הדעה, משום שפע, העליונה הם בהם, הכל בא מהדבר הזה. כל חילוקי הדעות והמחשבות השונות, פלגים מחולקים וחדרים שונים, הם של הדעה הגדולה או העליונה הזאת, אשר עדרין והכסדראים מתמלאים מנה. זאת אומרת, המציאות שלנו, כאילו יש הרבה חדרים, הרבה חילוקים, הרבה זה, אבל בכל עם יש את אותו אור, נאמר. כמו אור החמה שהוא חודר בכל מקום. ובהתחלקותם הם מימין ומשמאל מתאחדים על ידי שורש הדעה העליון המתחלק באחדותו לשני הצדדים, חולקים כמו עץ שיש לו שני ענפים אבל השורש הוא אחד, הוא מתחלק באחדות לשני הצדדים, חולקים לדעת הם תצת ופרקה מכאן ותצת ופרקה מכאן. וכן הביטוי בתתת זה 499, כן? וחצי, מכאן 490, שני 500, 500 זה מספר מיוחד. והם כולם כלולים בשורש הראשי האלוקי, הממלא באורה הרוחני את כל החדרים והון יקר ונעים. גדולי ותורי הדעת מתאמצים לאחוז בשורש הדעת העליון, למרות חילוקי הדעות ולמרות הכל הם רואים את השורש, מה המקור לכל דבר, שהוא באחדותו המקורית בלתי מתחלק, הוא משקה את הכל בשפעתו המיוחדה. וכל החדרים הפרטיים שמימין ומשמאל, הם מסתגלים על ידי זה בסגולותם, וכל העצות העליונות והתחתונות מתאבות בעולם, הנה הולכות מתברכות בברכת השלום, וכל הנטייה העולמית, וכל האנושיות, וכל היצורים הולכת ונוטה אל היושר ואל השלום הבא לרגליו, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אמן ואמן. שלא יעבור ארצכם. מה שהוא רוצה להגיד כאן, שהמציאות כולה אפשר להמשיל אותה לעץ. אבל בשורש של העץ בשמיים, עושה שלום איפה? במרומיו. במדרגה שעה. אבל השלום הזה הוא עובר דרך כל הענפים. זאת אומרת, גם מה שנראה לנו שאנחנו רואים את הענפים כאילו נפרדים אחד מהשני, בשורשם הם מתאחדים. והצדיקים האלה שהוא אומר, הם רואים את המגמה האחדותית הזאת, גם כשהדברים נראים ימין ושמאל, כמו שהוא אומר כאן, הכל זה מתאחד למען גילוי השלום, גילוי אור השם שיתגלה במהרה בימינו, אמן.